טוב, אנחנו בפרק ה' במלכים, ויש פה טיפוס שרציתי שהיום נעשה מסע בעקבותיו, והוא חירם. נתחיל את המסע משמואל ב' פרק ה', ואז נגיע לפרק שלנו, מלכים א' פרק ה'. מלך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח חירם מלך אזור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. זאת הפתיחה. דוד הולך וגדל, או וגדול, אחרי כל ההתנגדויות וכל המצוקות וכל המאבקים עם שאול. כן, אמרנו שעד פרק י"ב בשמואל ב' זה עלייתו של דוד. פרק י"ב, דוד ובת שבע, פרק י"ג, אמנון ותמר, אחר כך שמעי, איש אדם ימצא. אנחנו לאט 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 רואים את הדעיכה עד המרד הגדול של אבשלום בדוד, פרק י"ז ופרק י"ח. ודוד גדל, וחלק מההתגדלות, שימו לב, זה לא רק הגדילה, זה גם השם אלוהי צבאות עמו. וחירם שולח לו את כל הטובין ואת כל האיכויות הפיננסיות והכלכליות והטכנולוגיות והמכניות שלו. וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל. איך הוא ידע? וכי נישא ממלכתו בעבור ישראל. איך הוא יודע? אז יום הוא בגוי, נכון? אומר מצודות, במה אשר גוי לא ידע יעבדו הוא, הכיר שאשר מכינו למלך, ואשר נשא ממלכתו היא בעבור ישראל, ולא תלה דבר בעצמו. אוקיי, המחווה מטעם חירם, מצידו של חירם, היא ההבנה שהנציג של הגויים בעולם, ארצות הברית, הולך איתם, נכון? תראו עד היום כמה המדיניות שלנו מושפעת מהשותפים שלנו בעולם. מלך דוד מבין שממלכתו תיקון, איך? בזכות חירם. ויקח דוד עוד פילגשים מנשים ירושלים, אחרי ברום חברון, וילדות לדוד בני ובנות, ואלה שמות הילודים בירושלים, שמוע ושובה ונתן ושלמה. זה למעשה השרשת מלכותו של שלמה, של דוד, גם בשלמה וגם במציאות. והנה אותו חירם, האם זה אותו חירם, שולח לשלמה. אותה תנועה שהוא שולח לדוד, שולח לשלמה. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. אוקיי, אז מי זה? אותו אחד. אוהב היה חירם לדוד כל הימים, יש פה איזה אהבה, ואהבה נמשכת מאב לבן. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבוהו לתת השם אותם תחת כפות רגליו, או רגלי. שימו לב, נכון? אמרנו בעבר שיש 36 הבדלים, אפרופו, בין קרי לכתיב, בין א' לו'. למשל, הוא עשנו ולא אנחנו באלף, או ולא אנחנו בבר, פה אנחנו רואים כל בוקר, זה ברוך שמה הוא עשנו ולא אנחנו. אז בוא, הקריב הכתיב מדגים לנו את מתי זה קרה, כפות רגליו של מי? של דוד או של שלמה? כן, הכתיב זה רגליו, הקריב זה רגליי. מעניין שלא כתוב פה כל הסיבה, דמים רבים שפכת. אתם זוכרים שבדברי הימים ראינו שזה לא מופיע הסיבה הזו, רק בשמואל. ואתה הניח השם אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה.
אמרנו בהפוך, לא? בדברי הימים זה מופיע, בשמואל זה לא מופיע.
בשמואל זה לא מופיע. למרות שזה פחות הגיוני, אחר כך נבדוק, כי דוד אמרנו מופיע ביוד בדברי הימים, ובשמואל בלי יוד. יוד זה אומר שאין לו חטאים, הדמים רבים שפכת, אבל נכון, שם אני חושב זה היה באמת החריג, שזה היה בדברי הימים. כן, בשמואל, כן, זה היה החריגה, נכון. ואתה הניח, אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רב, הנני אומר לבנות בית לשם השם אלוהי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור, מנחה אשר אתן תחתיך על כיסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. ואתה צווה, והכרתו לי ארזים. זוכרים את הארזים? שם בפרק, ושמואל בית פרק ה' פסוק י"א, הוא בלבנון, יש לו ארזים. ועבדה יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעתי כי אין בנו איש יודע לכרות ארזים כצידונים. נכון? אלה מומחים בכריתת ארזים, למה צריך, מה המומחיות? אה? למה זה מסובך לכרות ארז?
אולי אתה צריך אותו ישר, אז אתה לא יכול כמו
כל עץ לבוא
ולטפס, אתה
צריך ממש מלמטה. מלמטה וגם נורא חזק, ואיך אתה מצליח לסחוב אותו ולשנע אותו בלי שהוא ייפול עליך. ועד היום לחטוף עצים זה מקצוע. זה מקצוע. יותר פשוט.
ארזים דווקא?
לא, אבל במובן זה, איך אתה אולי קורט אותו בלי שהוא ייגמר, שהוא ימשיך אחר כך עוד. והיא כשמוע חירם דברי שלמה, וישמח מאוד ואומר, ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה, וישלח חירם אל שלמה למור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי הרזים ובעצי וראשים, עבדי יורידו מלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, ואני פצתים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי, לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי הרזים על צבר ראשים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים הכולת לביתו, ו-20 קור שמן כתית, כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, וכתוב ריד שניהם. אז פה יש איזו אידיליה ששורה בין חירם או חירום לבין שלמה, כל אחד נותן את מה שארצו השתמכה בה, חירם נותן עצי הרזים וברושים, שלמה נותן חיטים ושמן כתית מהזיתים הטובים שיש פה, ביזנס. וישלח המלך שלמה, הנה אני מדלג שני פרקים, ויקח את חירם מצור, ונשאל מנה וממתן נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ויעצר את שני עמודים נחושת, 18 אמה קומת העמוד האחד, וחוץ 12 אמה יסוב את העמוד השני. אוקיי, מה אנחנו מגלים פה?
או שחירם היה שם נפוץ, או שחירם היה טוב.
מה זה הבן איש האלמנה הזה? או לפני זה, מה אנחנו מגלים מפה מפסוק י"ד? שיש נישואי
זה
לא? יש בחור שאמא שלו היא ממתה נפתלי, היא אלמנה, ולא כל כך פופולרי לקחת אלמנות בנפתלי. נפתלי תמיד היה שם של יפים ואמיצים, נכון? כאלה בנטים כאלה לא רצו, לא רצו אלמנה. מה היא עושה? מי הבן זוג השני? אחרי שהיא תלמנה? אה?
איש מצור.
איש מצור, נכון? נישואי תערובת. כלומר, הקשרים בין ישראל לבין חירם הם לא סתם, יש פה גם מעבר ל... להיכרות הכלכלית והדיפלומטית, יש שאנחנו רואים קשרי נישואים, כן? ואותו אדם שנשלח הוא למעשה ייצוג לקשרי הנישואים הללו, קשרי הנישואי תערובת הללו, התבוללות. אוקיי, התמונה מסתבכת קצת, שאנחנו רואים כמה שלמה נותן עבור הקשרים האלה. מדלגים עוד שני פרקים לפרק ת', ויהי מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. חירי המלך צור ניסה את שלמה בעצי הרזים ועצי וראשים וזהב לכל חפצו בתמורה, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. אפאפה, זה כבר לא שמן, זה הוא מתגלה לנו כשמאלן, נותן 20 ערים, נכון? התנתקות חד צדדית, נותן, יש תנועת מחאה, יש התבצרויות, יש סרטים כתומים, יש שרשרת, יש שרים שמתפטרים, הכל, אבל שלמה מתעקש לתת לחירם. 20 ערים בגליל, זה המון. לא יישובים, לא כפרים. תשיבו מה, מה, אפילו גוש כתיף. לא היה שם עיר, היה שם יישוב גדול, בבית גליל. לא היה שם עיר, 20 ערים. לא מושבים, לא קיבוצים, ערים. איך עושה זה? אתה יצא חירה מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא ישו בינם. לא רוצה. רבר, מה הערים האלה שנתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. אוקיי, מה הסיפור? הוא נותן לו 20 ערים, הוא מתבכיין. למה?
לא נותנים דרות.
איזה, מה הוא נתן לו בעצם? הייתי אומר שהוא נתן לו אולי מקומות שכל הפועלים ישנו שם, אבל הוא דאג שהם יהיו מקומות בלי שום תנובה מהצומח. וחירם הוא אומר, תשמע, אם כבר תפנק, תיתן משהו כמו בן אדם. אז הוא אומר, מה הערים אשר נתת לי אחי? ויקרא לה ארץ כבול עד היום הזה. עכשיו אוקיי, יש לה חירם למלך 120 כיכר זהב
בעבור הערים,
בעבור הערים האלה. ואנחנו רואים פה ששלמה, יחד עם זה שהוא נראה ככה, בוא נגיד, הוא שמאל פיקח, הוא נותן, נכון? מה אם לא תכונן? רגע, לא?
זה לכן הוא מתסכל ממנו, ולכן הוא קורא לו אחי פה. מה, אני חשבתי שאנחנו שותפים אמיתי, פרטנרים לחיים, אבל אתה הופך אותי לפרטנר עסקי שאתה נותן לי את מה שצריך לתת.
כן, אה? אתה בסדר.
זה נכון, בדיוק.
שזה הכי מתסכל, מילא שאתה איש ימין, בסדר, אז אתה לא יודע. שמאל, שאתה מתגלה כ... אז מה עשינו? אין פרטנר לשלום גם בשמאל, מה? אוקיי, אומר המלבים, ויאמר מאה ערים, רצונו לומר, הלא לא יוציאו פרי תבואה כפי הצורך, ויקרא להם ארץ כבול, רצונו לומר ארץ חול שאינו עושה פירות. ונתן לו את הערים בחזרה, בוא נקח, מה אני צריך את הכבול הזה? וזה שנזכר בעברי הימים שערים אשר נתן חירם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושב שם בני ישראל, שהם יעבדו עד מתה, ויתנו 20,000 קוראים לחירם, ודקח נשאר ביניהם ההתקשרות להבא. אוקיי, מה אומר פה המלבים? מה המקום של מה הערים האלה? הוא מחזיר לו אותם והוא מושיב בהם אנשים, הוא כאילו רוצה להראות לו, לא, זה לא ארץ כבול, אפשר להוציא מפה משהו, אל תחשוב שצחקתי עליך, אני מרכז, אבל אני לא סתם. וכדי להוכיח את זה, שלמה מיישב שם אנשים ונותן 20,000 קורים או קורים לחירם כל, נכון? אתם זוכרים פסוק קפה, 20,000 קור חיטים, 20 קור שמן, כל ייתן שלמה לחירם שנה משנה מארץ כבול. אז אתה אל תשמיץ, אני נתתי לך מקום טוב. עכשיו, מה בעצם אנחנו רואים פה? א', שלמה כפרגמטיסט.
כן, מה?
פרגמטיסט.
מה זה מה?
יודע לנהל את הדיפלומטיה שלו בצורה מאוד מפוקחת, אולי צינית.
בהתאם לצורך העכשווי.
כן, לא. פוליטיקאי, בסדר? שמאל או ימין, ימין זה שמאל, אתה יודע, אתה כבר לא יודע כלום.
זה
התנהלות של איש צבא,
ממש.
לא
שוב. מראה לו,
מין
רפול
כזה, נכון? מראה לו מה זה.
לא טוב,
בוא נראה לך. בוא נראה לך. איך היה פועל, תגידו אם זה נשאר אצלכם. תגדל. היה? היה נגמר לך איזוליר בנד, חבלה, לשפצר את האפוד, היית אומר נגמר, ואומר לך תגדל. נגמר לך כדורים במחסנית, אתה אומר לנשק, אני צריך עוד, הוא אומר לך אין לי, אבל תגדל. תשיג, תשתה, לא, לא, תגדר.
תחביר.
איך? תחביר? תחביר.
כן.
עם רייש בסוף?
עם חטר, כן, כאילו.
תחביר.
להחביר ציוד.
אה, להחביר ציוד, אז זה... אצלנו היה לשתות. אבל זה אותו עיקרון, כן. אותו עיקרון.
גם כמה זה 120, כרזה, זה הרבה?
כן.
אני חשבתי שאפשר לראות את זה כמה אקט ציני לחלוטין.
לא, אז הוא כאילו, יש פה איזה בלנס עדין כזה, הוא לא רוצה להריב, הוא צריך אותו. בכל זאת הוא גם שומר לו מצפון על שקט העשייתי, הוא גם אחרי הכל כנראה, אחרי זה יותר יקים.
למה שלמה צריך את מלך צור?
לבניין המקדש. בניין המקדש.
ואחרי זה?
דיפלומטיה. דיפלומטיה, הוא סוגר לו, הוא עושה לו שקט תעשייתי בכל הצפון. עכשיו תחשבו גם שמי שבונה את בית המקדש זה גוי. נכון? זה לא על טהרת הקודש, זה לא עבודה עברית. שזה גם הכרעה, אני חושב, לא פשוטה. נכון? אלף, אולי יהודים היו ישיבי בוחרס אבל לא ידעו לבנות. אבל בהלכה שלא, למה? ואז זה זורק אותנו להכרעה שאמרנו על חלק מהאנטיגוניזם שהיה כנגד דוד. שטיבו היה, דוד מנסה למצב ממלכה מקצועית. יש ארצות שבהן השרים הם לא פוליטרוקים שדרך מפקדי הרגזים הביאו את כל המשפחה מטירת הכרמל ועפולה, וכך הם יוכרו למרכז המפלגה. אלא נבחר אדם, והוא מנה את הכלכלן הכי טוב, את איש החינוך הכי טוב, את איש הביטחון. אגב, עד היום זה מוכרה גם במדינה שלנו, שאתה לא ממנה שר ביטחון, אדם שלא מבין בזה. נכון? רק שר אוצר. היה ניסיון כזה ב-2006, אתם זוכרים אותו? מה שנקרא שר המשקפות, שהוא הסתכל על משקפת הפוך. זוכרים את זה?
כן.
טרגריה. מאז לא לוקחים ריזיקה וגם לא לפני וגם אז הוא עשה לו את זה דווקא. כלומר, אבל יש מדינות שהשר הוא איש מקצוע, כמו מנכ"ל משרד. זה עשרים. ואז יש לו פה ממשלה מקצועית. אתה רוצה להחליף את האנשי מקצוע? אתה מחליף את הראש. הוא מביא, כל ראש מביא את המקצוענים שלו. אני מקווה שנגיע לזה פה בארץ.
כן?
לא בטוח, שוב, נראה לי הטענה אגב של לפיד היא בדיוק נגד התפיסה הזו. כי איש מקצוע כמובן שיש לו את חסרונות האלה. כאילו, חסרונות מקצוע שהוא רואה הכל רק דרך הפריזמה המקצועית שלו, כן? ויש משהו שהוא מאבד בקשר עם אנשי היום-יום שאמורים באיזשהו מובן, אני חושב, ודווקא אני כן רואה את זה כדבר חיובי. לא שאני אוהב את המדיניות המיוסד, אבל את ה... המכניזם המקצועי לא עונה
על
הצרכים של
חלק
היום יום שבוחרים בסופו של
דבר. העניין הוא בסופו של דבר שגם השר הזה בסופו של דבר לא יכול להניע שום דבר בלי אנשי המקצוע. בקיצור, זה יותר מורכב לכל צד. אבל אני אומר, אני חוזר לדוד. דוד בניגוד לשאול, ממנה אנשי מקצוע. נגיד אוריה ה... איך הגיע החיתי אלינו? עובד אדום הגיתי. איך הגיע הגיתי? תשובה, הוא לוקח אנשי מקצוע. אוריה זה שר צבא בכל אגן הים התיכון. דוד דואג לגייר אותו, וממילא שהוא הולך עם בת שבע. למה הוא הולך עם בת שבע?
מי הולך עם
בת דוד, למה? אקזוטית, היא לא מפה.
בת שבע היא
הביאו זוג. זה כמו אתה שמעת על סטנלי פישר, נכון? אותו דבר. אתה תדאג להביא אותו לפה. למה זה נאמבר וואן בניהול פיננסי, אוקיי? אתה שמעת על אוריה החיתי. אתה הקילר של כל האזור. הוא לא פה, הוא חיתי. אתה מביא אותו, אתה משלם. הוא הגיע עם הרבנית. עכשיו, פתאום אתה מגלה שהבחור שאתה הבאת, הוא באמת ענק. אבל הוא מתגלה כאדם, מנהיג, קריזמה. אתם רואים איך הוא לא הולך אל ביתי, נכון? הוא בעצם הראשון שמאיים על מלכות דוד ברצינות. עכשיו, דוד לוקחת בת שבע, היא מישהי אחרת, נכון? מים גנובים עם טאקו, זה ההזרות הזאת שקוסמת, לא? וממילא הוא הורג את אוריה בסופו של דבר, כי הוא מבין שהאיש מקצוע שהוא הביא הולך, יכול להיות, להציג חלופה נגדית, לא אה, זה נסחפתי?
כאילו, אתה אישה שלו, אתה מסמן שאתה חזק ממנו, כאילו?
אני לא יודע מה הוליד מה, וזה איזו חקירה שאני לא יודע גם איך אפשר לפשוט אותה.
כן.
אני חושב שמשהו בנוכחות האחרת, הזרה של... שוב, זה ספקולציה, אבל משהו בנוכחות הזרה קסם לו. זה האחר, נכון? זה... זה הלא מפה, זה הזר, זה השונה.
כמו אמא שאפשר אמרו.
כן, 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 כן. כמו ששלמה אגב לוקח את בת פרעה. דווקא הלא מפה, הלא מקומי, הלא לוקלי, הוא זה שאנחנו מוצאים בו את הרחוק.
כן, דיפלומטי אבל גם.
גם אדם, גם אדם. כמו שגעת
תמיד זה דיפלומטי כאילו...
לא, מצד שני זה עצם מה שמעניין זה שבכל אופן אוריה היה כבר...
משלנו.
זהו.
עכשיו הוא לוקח אותה כי באמת הוא רוצה משהו רחוק. לא עוד מישהי פה מהשטיבל. עכשיו, אוריה מתחבר, לא כמישהו שמיישר קו ואומר אוקיי אני פה אורח ואני סותם את הפה בפני מלך ישראל, אלא מישהו שהולך להציג מועמדות. הוא הקצין, הוא הרמטכ"ל. איננו היודעות, גם פה בארץ, שהרבה פעמים רמטכ"לים דעתניים מצאו את עצמם בתפקידים מאוד בכירים בפוליטיקה, שר ביטחון או רמטכ"ל. תסתכלו אפילו עכשיו על הבחירות הזאת, כל מפלגה צריכה ללקט לאיזה ביטחוניסט ככה, נכון? בחורה וביטחוניסט, זה שני הבטים שאיתם נפתחה. התורה, כל אחד משריין לו מקום ביבי. אחד מהבטים זה ביטחון, אחד בחורה. אתה חייב, אם אין לך? צריך להסביר למה. חיינים, אין להם לא זה ולא זה, צריך להסביר למה. אבל עכשיו, שכל מפלגה אתה מביטחוניסט ובחורה. אין מה לעשות, אוקיי. עכשיו, דוד מגלה שאוריה הולך להתחרות בו. פופולרי, הוא לא הולך, זה מסירות נפש. יאללה, יאללה, כל טוב שלום. לא סתם הורג את אוריה, סתם... זה המתחרה הראשי לדוד. אוקיי, אני אומר, האקזוטי, השונה, הרחוק, זה הדבר שכל כך משמעותי לו. ולכן גם הקשרים עם חירם, לכן, כן, משהו בהכרה הזו. אוקיי, בואו נראה בדברי הימים את המקבילה. וישלח שלמה אל חורם, מלך צור, למור, כאשר עשית עם דוד אביו, וישלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו. הנה אני בונה בית לשם השם אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת צמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב ושבתות חודשים לא עלי השם אלוהינו לעולם זאת על ישראל. הבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוהינו מכל אלוהים. ומי יעצור כוח לבנות לו בית, כי השמיים ושמי השמיים לא חלקלו, ומי אני אשר אבנה לו בית כי אם להקטיר לפניו. ואתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל ובארגוון וחרמיל ותכלת, ודע לפתח פיתוחים עם חכמים אשר מי ביהודה וירושלים אשר הכין דוד אבי. כלומר יש לי את שני חכמים אשר ביהודה וירושלים ועדיין. ושלח לי את הארזים בראשים ועל גומים מלבנון, כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון, והנה עבדי עם עבדיך. ולהכין לי עצים לרוב, כי הבית אשר אני בונה גדול והפלה. והנה לך עוטמים לחורתי העצים, נתתי חיטים מכות לעבדיך, קוראים 20,000 ושעורים קוראים 20,000 ויין בתים 20,000 ושם בתים 20,000. ויאמר חורם מלך צור בכתב, וישלח אל שלמה באהבת השם את עמון את הנחה עליהם מלך. ויאמר חורם ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ, שנתן לדוד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה בית להשם ובית למלכותו. כן, יש פה גם זיקה תיאולוגית דתית של ברוך השם אלוהי ישראל, נכון? לא סתם ברוך השם אלוהי ישראל, נכון? דייקה. כן, יש פה איזה הכרה ב, הייתי אומר בשפה של רב קוק, באידאה הדתית גם. זה לא רק קשר על בסיס של ציוות האידאה הלאומית לאידאה הלאומית, זה לא רק ביזנס, לא רק עסקים, זה לא... ארצות הברית היא ידידתה הגדולה של מדינת ישראל, לא רק. ככה תמיד אומרים. זה המדינה הזאת, ואנחנו בסוף של חבירה דתית, קדושתית, נשגבת. טוב, עכשיו אני חוזר לסוגיית 20 הערים, השמאלנות. והגיד מקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית השם ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושם שם את בני ישראל. פה מי כתב את הספר הזה? אה? תראו מה זה, משהו גאוני. מי עלה על הקץ? ספר מלכים זה ספר של שמאלנים, ספר דברי הימים, ספר של ימנים. איך אני יודע? בדברי הימים הוא אומר לך, מי נתן למי ערים? נכון? חורם נותן לשלמה, בנה שלמה אותם. מעולה! מעולה! מועמד שלנו לרשות הממשלה, נכון? עכשיו, בדיוק, אתם רואים סיפור הפוך, אבל אותה סיטואציה, מי נתן למי? שלמה נותן לחירה. איך אפשר להבין את זה?
אתה בכלל יודע, התחרות,
שהאמריקאי מגיע ראשון, הרוסי
שני.
רוסי אחד. אומרים, אמריקאי
ראשון,
הרוסי
אחרון,
ברוסיה
אומרים,
הרוסי
שני, מה ראית? תחדש?
לא, אני אומר, אני רואה מה
שרדק
פה, זה
שהוא הופך
את זה
ל... אוקיי, מרכז. לא יבין, לא שמאל, מרכז. מה תקרא? חבר.
והערים אשר נתן חורם לשלמה, ובספר מלכים אומר כי שלמה נתן לחירם 20 עיר בארץ הגליל, ואינו אומר שנתן לשלמה אלא הצי ארזים והצי ברושים וזהב. ייתכן לפרש, כי נתן לחירם לשלמה ערים בארצו, והושיב שם בני ישראל כדי להתחזק בהם. שלמה גם כן נתן לחירם ערים בגליל, וזה היה לחזק הברית ביניהם. ובחר במלכים מה שנתן לשלמה לחירם, שלמה לחירם וזכר בזה הספר מה שנתן לחירם לשלמה.
אוקיי, תסבירו.
דבר בני.
שמה? מי נותן למי מה? שלמה נותן לחירה מרים איפה? חירם נותן לשלמה, ושלמה נותן לחירם בגליל. איך זה נקרא היום? יש לזה שתי מילים. חילופי אוכלוסין. נכון? כלומר, אם אני רציני, אני רוצה באמת, לא חילופי אוכלוסין ואז המדינה שלי ריקה ממך והמדינה שלך ריקה ממני, להפך. אנחנו כל כך אוהבים אחד לשני, שנותן לך חלק מהשלי ואתה נותן לי חלק מהשלך.
זה משהו שהיה מקובל פעם?
כן.
אבל שנייה, מה שמעניין אותי, האמת, זה זה שרדק מרגיש את הצורך לשים פה את הנתון הזה אד הוק, כאילו, כן? בשביל למנוע את ה, בוא נגיד, את האפשרות לקריאה שונה של כאן וכאן.
ושלמה גם כן נתן לחירם ערים בגליל וזה לחזק הברית ביניהם וזכר במלכים מה שנתן שלמה לחירם וזכר בזה הספר מה שנתן חירם לשלמה. ענק. כלומר אנחנו בעצם הרדק מיישב בסוג של להטוטנות פרשנית פשטית.
כן, אבל זה לא משתלם אבל
כי... לא, זה לא משתלם אבל זה מראה שאני מספיק בוטח בך. בוא נגיד ככה, אם היו מפנים את גוש קטיף אבל משאירים שם את היהודים, יש דמיון כזה? אם הממשלה הייתה עושה את זה, זה אומר שהיא סומכת על ישמעיל הנייה שהוא יגן על היהודים בתחומו, נכון? זה המון המון אמון. לא עשו את זה כי לא מאמין. זה אגב הטענה של הרפורמה, אני אומר, אתם רוצים לפנות את השטחים, לפנות את השטחים. אנחנו נשארים פה. אני אדאג, אני אדבר עם החברים שלי הערבים שישמרו עליהם. אה? מישהו מוכן לגור בתקוע? במצב כזה? למה לא? כמו שיש ערבים פלסטינים בין עצמם גרים ביעקב וישראל שומרת עליהם, נכון? אנחנו ניתן כיפת ברזל גם אם אנחנו רואים שזה הולך ליפול לנו בלפחם, נכון? לא נגיד יאללה שיתרסקו, אלא אני מגן עליהם כי הם שלי, אני אחראי עליהם אותו דבר, אני אגיד אבו מאזן, אני שומר על ההתנחלויות. מה הוא אומר? על כרמל ישמרו פלסטינים, אתה מוכן? אחריות, יש להם אחריות. זה מה שקורה פה. זה להראות המון המון אמון בצד השני. לנו זה נראה אין מצב, no chance. אבל זה מה שקורה שם. אין לו פחד, כמו שהפסוק אומר, נכון? אין שטן ואין פגרה. וזה קורה. טוב, זה היה הסבר פשטי של הרד"ק. עכשיו אני רוצה לסיים בדברים של רבי צדוק הכהן מלובלין, שמכניס את חירם ואת שלמה לרובריקות של מיתוסים כאלה. רבי צדוק בליקוטי אמרים, כמו ששמעתי, ממי הוא שמע? ממי רבי צדוק שומע? האיש ביצר, נכון? בעל מאה שילוח. רבי צדוק ככה מגיע למאה שילוח. הוא הרבי שלו.
הוא עושה אותו בתשובה, לא?
עושה אותו בתשובה, העם מתנהגת. אחר כך הוא היה צריך לעשות יותר מהרבנים, כי הוא רוצה לגרש את אשתו. רבי צדוק. קראו את הסיפור. רבי צדוק היה כמו חלום של למדן גדול, התחתן עם בת של עשיר, ישב ולמד בלובלין. ואז סיפור בלי סוף טוב, אני מודיע מראש, שמישהו בא וטען כנגדו שאשתו נסתרה עם קצין. הוא היה כהן, אחר כך הפריחו את זה, אבל הוא אמר שהוא לא יכול לחיות איתה, היא אמרה שלא היה דבר. ומפריע הסתבר שמישהו קינה בחמיב, שלקח כזה חתן למדן, ואז הוא עשה לה גועל נפש. הסתבר שאנשים היו רעים גם אז, לא רק היום. חידוש. ולפי הנחה אישה נאמנת, לא היה שני עדים, לא היה שבוע, אבל רבי צדוק החמיר על עצמו והוא אמר שהוא יוצא לעשות יותר מהרבנים. הגיע לשפת אמת, שפת אמת אמר לו, תחזור הביתה, הכל בסדר, אם אתה חוזר אין לך ילדים, אם לא, לא אין לך ילדים. רבי צדוק לא שמע לשפת אמת, המשיך, הביא יותר מהרבנים וגירש את אשתו. נשא אישה, נפטרה, נשא אישה עוד אחת, וכמו שאמר השפת אמת, לא היו לו ילדים. לכן הוא כתב את הספר פוקד עקרים.
הוא חזר
בסוף
כאילו?
לא, לא, לא. אם תתעסק באילביץ, זה במובן מסוים, אני הולך להגיד משהו ואני מתחרט עליו, אבל במובן מסוים, כל הדיבור של רבי צדוק על עבירה לשמה, זה קשור לזה, אני חושב. קשור לזה, ותיקון הברית קשור לזה. עכשיו, רבי צדוק, חלק מהמסע שלו, הרי יותר מהרבנים, זה יותר של, כן? רבנו גרשום מאור הגולה, מתקן שאדם יכול לעשות אישה, כן, על אשתו, על אף שאחרם, אם הוא מביא יותר ממאה רבנים, בשלוש יבשות. אז חלק מהמסע, זה יודע, זה נוהג עד היום.
מה?
יותר מהרבנים קיים עד היום.
כן.
אז
מהרבנים בשלוש יבשות?
כן, אירופה, ארצות הברית וישראל.
מעניין.
שהם לא מתואמים, שהוא לא עשה איזה קומבינה. הוא צריך, כל אחד צריך לספר לו את הסיפור מחדש, לנסוע, לחטט רגליו. זאת אומרת, אתה יעזור, שאין כבר משתך. זה לא נחמד שאת נשואה לאדם, פתאום כל אחד. אז אנחנו רוצים לעשות את העבודה קשה. אגב שבבסיס מותר לגבר לשאת כמה נשים, רבנו גרשום תיקן תקנה, חוץ מהתימנים שלא קיבלו אותה, הרב קוק כותב באגרות, שהוא מגיע ליפו לתימנים ארבע נשים, חוץ מהתימנים שגם היום קיבלו אותה, אבל במשך השנים כולם קיבלו אותה. ורב צדוק במסע הזה מגיע לאישביץ, ובאישביץ הוא פוגש את מרדכי יוסף ליינר בעל מאה שילוח, הופך לרבו. רב צדוק הופך עם הגאונות האדירה שלו לנכס הכי גדול של עולם החסידות במאה שלהי למאה ה-19, נפטר ב-1900 בדיוק, בסדר? שנת התחלת המאה ה-10, בדיוק במחצית חייו של הרב קוק. הרב קוק הרי נולד ב-65, נפטר ב-35, הרב קוק חי חצי מחייו במאה ה-19, חצי מחייו במאה ה-20, רב צדוק נפטר בדיוק בסיום ב-1900, בסיום המאה ה-19. ממש. ממש, כיפשו אותו.
עם ניטשה.
עם ניטשה, דייקה. דייקה, וכבר בטח כתבו על זה מאסטרים ודוקטורטים. זהו, אז כמו ששמעתי, הוא שמע מרבו.
מי הוציא את הספרים שלו?
שאלה מעולה. מופיע בהקדמה הראשונה, בדפוס הראשון לצדקת הצדיק, מופיע שהבנים של האישה השלישית מסופרים שרגע לפני שהוא הולך לבית עולמו, מסמן בעיניים שיש משהו מעל הארון. וזה כל הכתבים. זה כל הכתבים. ונזכיר לשבח את הרב מלמד בהר ברכה, שבזכותו קיבלנו מהדורה קילורים לעיניים, יופי של מהדורה. אני יכול להגיד לכם שכל שבת אני נהנה ממנו משהו, יש לי שעה שאני לומד רב צדוק אחרי צהריים עם התי, אחרי השלב שטונדה, ושאני הולך עם הילדים לחוג משניות, משהו רב צדוק כזה.
הרב מלמד לומד רב צדוק?
אני, הוא מוציא. כן, פעם הרב שגר אמר לי שרב צדוק היה הדרשן החסידי הכי נפלא שהיה. כשאתה נכנס לראש שלו, זה כמו להיות הלוויתן. כמו להיות הלוויתן. זה לא רב נחמן, רב נחמן כל הזמן מנהל אותך. כל הזמן, כן? רב נחמן כל הזמן יש איזה גואל אדם שרודף אחריך, ויש איזה עיר מקלט, שאתה בתוך עיר מקלט, ואתה מגלה שאתה בעצם גואל אדם שרודף אחרי מישהו אחר. אין רגע. אצל רב צדוק יש איזה תחושה שאתה הלוויתן. כל הזמן קורה משהו, אבל אתה לפחות הלוויתן. תראו, כי כל חוכמתו דרשבי בספר הזוהר ידעו גם סבא דבאתונה מחכמי יוון שהיה קרוב לזמנו. אגב, זה נורא יטריד את רב צדוק, כתב על זה הרבה ברסיסי לילה, גם את רב נחמן כתב על זה בחלק ראשון לכתומו הרן, הסבא דבאתונה האלה, מה קורה שם. והיה לעומתו זה לעומת זה, אחד היסודות בתורת רב צדוק, הזה לעומת זה, כל דבר בנוי בזה לעומת זה, שני כוחות בקדושה ובתומעה, שלעולם הדברים בנויים בקשרים סיבתיים, גלויים או סמויים בין הדברים. לכן כל חוכמת שלמה היה יודע גם כן חירה מלך צור שהיה לעומת זה. לכן חוכמת משה יודע בילה מצד החיצוניות, כך שמעתי והציב המילתא. הדבר נכון. ושלוש אליהם גם נגד שלוש מיני חוכמות נזכרים, גם שכל אחד כולל שלושתם מכל מקום, כל אחד מתייחד. משה רבנו המגלה ומפרסם מלוקות בעולם התנתרת. וכן שמעתי, והוא שורשו מדיבור אנוכי השם אלוקיך, שהשם יתברך רוכב ומנהיג העולם הוא מעשה מרכבה, וזה תורה שבכתב, שהוא מהשם יתברך עצמו. משה רבינו זה מעשה מרכבה, תורה שבכתב. שלמה המלך עליו השלום, חוכמתו מעשה בראשית, כמו שנאמר וידבר על העצים, וספריו נקראו רוח הקודש, גם כן פעולת השם יתברך, רק שהוא יוצא מפה האדם. לכן מעשה בראשית, חוכמת השם יתברך המלובשת בנבראים. במובן מסוים בשלמה יש משהו קמאי וקודם למשה, נכון? מעשה בראשית. כאילו, הוא מדבר עם חיות, עם צמחים, עם עופות. סוג של אדם הראשון. שלמה אומר, סוג של אדם הראשון, אדמה לעליון, ראינו במדרש, יחיד בעליונים.
אנתרופוסוף.
יחיד בעולם, ולכן כאילו, אתה אומר, איפה הרסו מים שלו, איפה התרא, איפה הקדושה, מה אתה מסתובב עם אלף נשים, איפה, היינו זורקים אותם כל המדרגות. אפילו היום, תחשבו שאדם במעמד בכיר, תופסים אותו מסתובבים יותר מאישה אחת, זה פסטיש. לא רוצים כזה ראש ממשלה, לא רוצים כזה רמטכ"ל, לא אוהבים, נכון? אלף נשים, איך? הוא אדם הראשון, מבחינתו הוא אדם הראשון, וסיירה בהשלמות הזה הוא בית מקדש. זהו, לעולמים. אבל זה אמרו, הוא עקף את משה רבנו, הוא הוכיח שהוא לפניו, כן? דברים חדים. רשבי חוכמתו בסתרי תורה שהוא תורש בעל פה, וחוכמת האדם עצמו הוא החוכמה דפעולתן של הנבראים, וגם דכל אחד דיבר משלושת החוכמות, היינו כל אחד מהשלוש כלול משלוש אלו כנזכר למעלה. שלמה כאמור, נסיים לזה, הוא המייצג והמאפיין של החוכמה הראשיתית הבראשיתית יחד עם החוכמה האנושית, תורש בעל פה. ורב צדוק בתעלול הדרשני שלו מגיע, למרות הכל, מעשה בראשית חוכמת השם ולבש בנבראים, זה תורש בעל פה. אז השם, שבוע הבא אנחנו בחנוכה, עוד שבועיים אנחנו מגיעים לפרק ו', עדיין ספר מלכים האופטימי. בסדר? היו עמנו? תהיינה התפתחויות, לא מבטיח טובות, אבל בינתיים אנחנו בטוב.